כבוד הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הרב שלמה משה עמאר שליט"א, כבוד יושב ראש הנהלת מוסד הרב קוק, ידידי הרב יהודה לייב רפאל, כבוד חברי הנהלת מוסד הרב קוק, הרב נתן דוד שפירא, הרב יוסף אליהו מופשוביץ שליט"א, כבוד הרבנים, ראשי העדה, מוריי ורבותיי, קהל קדוש. האמת שאין זה הכינוס הראשון במוסד הרב קוק שעוסק בירושלים והליכותיה והלכותיה. לפני 11 שנים, בשנת תשנ"ו, נערך כינוס שדן ברבות בנושא של ירושלים, וכמעט מדי שנה בשנה נושא אחד שקשור אם להר הבית ואם למוקד הלכתי אחר שקשור בעיר הקודש עלה ונדון בבית הזה. כאשר דובר על 40 שנה לשחרור העיר ואיחודה, וראשי המוסד פנו אלינו וביקשו מאיתנו להתייחס לירושלים בהיבט הלכתי שאני לפחות לא עסקתי בו עד כה, השבתי שאני מבקש לדבר על המשנה בכתובות הידועה, הכל מעלים ירושלים, בהיבט ההלכתי מעשי שלה. משנה שכמעט כל אחד מאיתנו יודע בעל פה, אני אפתח בה ואני אסביר מדוע העכשוויות, האקטואליה שבה, כל כך יורדת ונוקבת חדרי תהום. אמרתי זאת לראש העיר ירושלים מעת תפילת מנחה לפני שירדנו לעולם. ואסביר את דברי. המשנה אומרת בכתובות ק"י עמוד ב', הכל מעלים לירושלים ואין הכל מוציאים. מתחיל קודם הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים. הכל מעלים לירושלים ואין הכל מוציאים. אחד האנשים ואחד הנשים וכו'. מה זה הכל? הכל לעטויי מי. שתי תשובות בגמרא. התשובה השנייה המפורסמת שמובאת ברמב״ם בהלכות אישות, הוא מובד בשולחן ערוך אבן העזר בסימן עין איז יוטלת, הכל מעלים לארץ ישראל ומארץ ישראל הכל מעלים ירושלים. מה זה בא לרבות הכל? אפילו מנווה היפה לנווה הרעה. תנאי הדיור פחותים באיכותם. יש ירידה ברמת איכות, היום קוראים לזה תרבות הדיור, תרבות. הייתה לו דירה מחוץ לארץ ישראל הרבה יותר מפוארת. אחד האנשים ואחד הנשים, אחד מבני הזוג, דורש לעלות לארץ ישראל. ולדירה פחותה בטבעה. הוא יכול לכפות את בן או בת זוגו לעלות לארץ ישראל, וכנ"ל, אותו דבר. מארץ ישראל שכבר גרים בארץ ואחד מבני הזוג דורש לעלות לירושלים, אפילו מנווה היפה לנווה הרע הפחות יכול לחייב. אם הבעל דורש זאת ואשתו לא מסכימה, הוא רשאי לגרשה ותצא שלא בכתובה, מפסידה כתובתה. אם האישה דורשת לעלות לארץ ישראל או מן הארץ לירושלים והבעל מסרב, היא רשאית לדרוש לקבל את גיטה עם כתובה וכל מה שמגיע לה, אפילו מנווה היפה לנווה הרע. ואין הכל מוציאים, שוב פעם הכל בא לרבות, אפילו מנווה הרעה לנווה היפה. הוא אומר, בואי נעזוב את ירושלים למקום אחר. באותו מחיר נקבל דירה יותר יפה, יותר גדולה ומרווחת. והיא לא רוצה, או היא רוצה והוא לא מסרב. בואו נעזוב את הארץ, קבל וילה במקום אחר. אם אחד משני הצדדים, אנשים ונשים, מסרב, הצדק עמו, וידו של המוריד על התחתונה. כאמור, כך נפסק ברמב״ם, וכך בא בשולחן ערוך אבן עזרא. על זה אין ויכוח. נכון שיש שם בכתובות קוביות עמוד ב' תוספות, שמביא בשם רבינו חיים, כנראה שזה רבי חיים כהן, שם לא כתוב חיים כהן, אבל מקומות אחרים בתוספות ידוע שהיה תלמידו של רבינו תם, שם נזכר רבינו חיים כהן. אני בכוונה ציטטתי את מילותיו לדייק. אינו נוהג בזמן הזה לגבי ארץ ישראל אומר. דאיקה סכנת דרכים, קטיושות בצפון, קסאמים בדרום. ואם אחד מבני הזוג אומר, בוא נעזוב את ארצות הברית ונעלה לארץ ישראל, והצד השני מסרב, לפי רבינו חיים כהן לא יכול לכפות עליו. דאיקה סכנת דרכים. אבל הוא מביא גם נימוק. והיה אומר רבינו חיים, דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשים דאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. עד כאן. במקום אחד כתוב י' ב' נשיאי ישראל, זה הלשון, חלקו על הרבי חיים כהן. אין הלכה כמו. המהרית מרשה לעצמו לבוא ולומר שכל הדברים האלה שמצוטטים פה בשם רבינו חיים בתוספות, תלמיד כתבם בטעות. זו אמירה שבטעות יסודה. עובדה שרבי יוחנן, שאומר בפירוש, וזה הוזכר בידי מרן שליטה קודם, בלי להזכיר בשמו, רבי יוחנן שאומר תרומה בזמן הזה מדרבנן, מצוות התלויות בארץ איננו מחייבות היום מדאורייתא. בכל זאת הוא מדבר אותו רבי יוחנן על שלושה נביאים שהיו בין העולים מבבל, והם אמרו שמצד הדין אפשר להקריב קורבנות היום בירושלים. אפשר להקריב. גם לשיטה זו שמקבלת את דבריו של רבינו חיים כהן ככתבם, לרב חדמילת אני אומר את זה, כי ההלכה לא נפסקת כך, הרמב״ן דברים שהזכיר פה מרן, יש הבדל בין להעלות לבין לצאת, בין לעלות לארץ ישראל לבין עזיבתה, בין לעלות לירושלים לבין נטישתה. גם רבינו חיים כהן לא התיר עזיבה, גם לשיטתו, אם אמנם אמר את זאת. הוא דיבר שאי אפשר לכפות את הצד השני לעלות, אבל הוא בשום פנים לא התיר לעזוב, לנטוש. אמרתי שהדברים היום נוקבים חדרי תהום, כי לקחתי לצורך השיעור היום ממכון ירושלים, לא זה של הספרות התורנית, אלא יש מכון ירושלים בעיריית ירושלים, שכל הדברים שקשורים לנעשה בעיר, להיסטוריה שלה, הכל מצוי שם, בניהולה של הגברת אחי מאיר. הבאתי עבורכם את המספרים המזעזעים האלה. בשנת למניינם 2006, שנה שחלפה למניינם, עזבו את ירושלים ליישובים אחרים בארץ, זה הרישום, 17,300 תושבים, ונכנסו אליה באותה שנה 10,900 תושבים חדשים מיישובים אחרים בארץ. זאת אומרת שבשנה אחת האחרונה מאזן ההגירה השלילי הוא 6,400 עוזבים יותר ממספר הנכנסים. 6,400. עוד דוגמה אחת, שנה לפניה, 2005, עזבו את ירושלים 16,200 תושבים, נכנסו אליה 10,400. שוב, 6,200 מאזן שלילי. לא אלאה אתכם, אם די אם אומר שבאותן 6 שנים, למניינם 2000 עד 2005 ועד בכלל, יצאו מירושלים, לפי הסטטיסטיקה הרשמית של העיר ירושלים, 96,900 נפש משנת 2000, קרוב ל-100,000 עזבו, ונכנסו אליה 58,700. ומדובר על מה שאנחנו קוראים מערב ירושלים, לא המזרח. כי יש אפילו חישוב לאן הלכו, ולפיה לאן אתה הולך אתה יודע מי הם אלה הבאים. לתל אביב הגיעו 1,600, לבית שמש 1,440, למעלה אדומים 1,110, למודיעין מכבים רעות למעלה מ-1,000, לביתר עילית קרוב ל-1,000. 58,000 נכנסו, 96,000 נטשו בשש השנים האחרונות. זה לא כל כך פשוט מבחינת ההלכה. אני אומר את זה בעדינות ובלשון נקייה. אינני יודע איזו שאלת חכם עשו העוזרים, את מי שאלו ומה היה הרקע. אסור סתם לשפוט, אסור לדון, צריך להכיר כל מקרה לגופו, וזה אין ספק. כי השאלה האם מותר לעזוב, שאלה שבמקומה עומדת. הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין. נשנה, רמבה, שולחן ערוך, בתכלס, למעשה, יבוא מישהו וישאל ויש לו סיבות. אני אתן דוגמה. הוא בא ואומר, אני רוצה לעזוב ואני אחזור. למסחר, לשיפור רמת החיים, למילוי תפקיד. לעזוב על מנת לחזור, שאלה מצוינת. יש הרבה שאלות בעניין הזה, אני תרכז רגע בשאלה הזו. ישנו ספר שאלות ותשובות, שדה הארץ. מגדולי רבני ירושלים לפני כ-250 שנה, רבי אברהם מיוחס. והוא אומר, אם בדעתו לחזור, יכול לעזוב את ירושלים. על מה הוא מסתמך? על הרדבז, לא הרדבז שהזכיר מרן, אלא הרדבז שהוזכר על ידו. הרדבז אומר בפירוש שכל הלאו, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם, ולא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. מי שהולך למצרים, הוא דיבר למשל על עצמו שהוא בא ללמד תורה, הוא נהג ברבנות בירושלים כמו מרן בדרך היום. מותר לו בתנאי אחד, שאין בדעתו להשתקע שם במצרים. אם בדעתו לחזור ואין בדעתו להשתקע, מותר. אומר השדה הארץ, רבי אברהם מיוחס, בדומה לפסק הרדבז לגבי מצרים, שאין הלב של לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד חל על מי שאין בדעתו להשתקע שם, ומילא מי שיוצא מירושלים לסחורה או לתפקיד כלשהו, מציעים לעבודה בתל אביב, בחיפה, דיינות, הוא חתם שהוא צריך לגור במקום כיוונתו, בבאר שבע, בצפת, טבריה, חיפה, הוא צריך לעבור לגור ברכסים. אין דעתו להשתקע. הרדבז אומר, אני החמרתי עם עצמי וחזרתי. הוא כותב על עצמו. אבל מותר היה לו כל זמן שאין דעתו להשתקע. והשדה ארץ, אומר את התשובה הזאת, הוא אומר, מזכיר בסוף, וראיתי מעין זה, בפסקו של המאיר עיני חכמים. הייתי מאוד סקרן לדעת, מי זה המאיר עיני חכמים? הוא לא מזכיר שם. מתברר שיש ספר לפני שדה הארץ, פרי הארץ. כתב אותו גם אחד מרבני ירושלים, מגדולי העיר, שהיה מורו ורבו של שדה הארץ, ושמו של פרי הארץ היה רבי ישראל מאיר מזרחי. ולכן הוא רומז לשמו ישראל מאיר, המאיר עיני חכמים, מובא בשדה הארץ. מה הוא אומר? הוא עונה על אותה שאלה, אם מישהו מבקש לצאת מירושלים, אבל בדעתו לחזור, מותר? התשובה היא, כן, על פי ההלכה, שכך גם נפסק ברמב״ם, הוא אומר פרי הארץ, שלעזוב אפילו את ארץ ישראל, ללמוד תורה, לישא אישה, לסחורה, אין לו פה לקיום. אם דעתו לחזור, מותר. ראיתי בציץ אליעזר, שבאמת המקום להזכיר אותו, לא די עולה שמו של אחד מגדולי פוסקי זמננו, חבר בית הדין הגדול, הגאון הרב אליעזר יהודה ולדנברג, זכר צדיק לברכה, איש ירושלים, בחלק י' ג' של ציץ אליעזר. הוא מביא את שתי התשובות ואומר, יש הבדל ביניהם. שניהם מתירים, אבל יש הבדל מעשי. לפי שדה הארץ, כל ההיתר מתבסס על הרדבז במצרים, אם אין דעתו להשתקע. אין דעתו להשתקע, הוא יכול להישאר בחוץ לארץ, או זה שיצא מחוץ לירושלים, דור שני, ודור שלישי, ואפילו רבעים. ובלבד שהוא משריש בקרב הדורות הבאים, אנחנו אנשי ארץ ישראל, אנחנו אנשי ירושלים, באנו לגור פה, כמו בהגדה של פסח, אנחנו מדגישים שיעקב אבינו ירד למצרים לא בשביל להשתקע שם, לגור בארץ באנו. כך אומרים השבטים לפרעה. נשארו ארבעה דורות. בעוד שלפי שיטתו של פרי הארץ, שהדוגמה היא מההיתר לצאת לסחורה בחול, זה רק בתנאי שהוא עצמו היורד, הנוטש, דעתו לחזור. הוא לא יכול להישאר שם דור ושניים ושלושה וארבעה דורות שהנינים שלו יעלו לארץ, כי רב סבא הוריש להם את מורשת ארץ ישראל או קדושת ירושלים ואמר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. זה לא מספיק. וכשאתה מסתכל ברמב״ם, והבאתי את לשונו, שאצלו לשון הזהב, בדיוק הוא אומר את זה. בהלכות מלאכים, פרק ה', מלבד מה שהוזכר פה, הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, שהרב עובדיה שליטה הזכיר, שימו לב לשתי הלכות צמודות בהלכות ה' של הלכות מלאכים פרק ה', הלכה ח'. מותר לחזור לארץ מצרים, לסחורה ולפרקמטיה, ואין איסור אלא להשתקע שם, ואין לוקין עליו זה, שבעת הכניסה מותר לו, ואם יחשוב להישב ולהשתקע שם, אין בו מעשה, זה כבר לאו שאין בו מעשה שהוא עובר אחר כך. ויראה לי שאם כבש ארץ מצרים מלך ישראל על פי דין שהיא מותרת, ולא הזהירה אלא לשוב לה יחידים או לשכון בה, והיא ביד עקום, מפני שמעשה המקולקלין יותר מכל הארצות, שנאמר כמעשה ארץ מצרים וכו'. שימו לב, הלכה צמודה, הלכה ט', אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ על הארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אישה או להציל מן העקום ויחזור לארץ. שתי המילים האלה אין בהלכה הקודמת. אז כשהוא מדבר על ללכת למצרים, הדוגמה של הרדבז, זה בדיוק מה ששדה הארץ משתמך עליו. רק דבר אחד חשוב, שלא יהיה בדעתו להשתקע שם. גם אם אחר כך תשתנה דעתו, זה כן, לאף שאין בו מעשה. כי בשעת היציאה, היות והוא רצה לגור ולא לדור, הוא רצה להיות שם זמני ולא קבוע, הוא לא עבר על עליו. הוא הגיע בהתר. הוא לא מדגיש את התנאי שהוא עצמו יחזור לארץ אם הוא יוצא לסחורה. לגבי ההתר הזה שיוצא לסחורה, לא על דרך הרדבז, מה שפרי הארץ אמר, זה בתנאי אחד מותר לו, ויחזור לארץ, הוא עצמו חייב לחזור. הלך, אני ראיתי דבר מחריד, כששאלו אפילו אם מותר לצאת בירושלים, היו שאלות לחברון להשתתח על קברי אבות במערת המכפלה, ונשאלו גדולי ירושלים האם זה מותר. ולפי היתר הזה, הרי דעתו לחזור, הוא רק רוצה לשפוך צייח, וכל הדעות מותר. אבל החתם סופר, בקונטרה שלו תורת משה, במסונף לדרשות חתם סופר, מדבר על המגפה שהייתה בצפת, שלשם הגיעו אנשים שנטשו את ירושלים לאחת מארבע הערים הקדושות. הייתה שם מגפה, והוא כותב במרי ליבו, כמעט ירושלים עשתה זאת, שעזבו את ירושלים. כמעט ירושלים עשתה זאת. המספרים שהבאתי מקודם לגבי נטישה, צריך לבדוק כל מקרה ומקרה, מה היתר? האם באמת זה מתוך דעתה לחזור? ומה הסיבה אפילו לעזיבה הזמנית? ואני אחזור לנקודה הזאת שהמשנה מדברת בה, אחד אנשים ואחד נשים, הכפייה הזאת של אחד מבני הזוג את הצד השני לעלות לארץ או לעלות לירושלים. לכאורה משמע, כפי שהזכיר הרב עובדיה יוסף שליטה, שאורו הדין עלייה מחול לארץ ישראל מושווה לעלייה מירושלים, מארץ ישראל לירושלים. אבל זה מעניין, הרמב״ם שהבאתי פה בלכות מלכים, על דעתו לחזור או לא להשתקע, לא מדבר כלל על עזיבת ירושלים. שתי ההלכות, ח' וט' בפרק ה', עוסקות רק בשאלה אחת, יציאה מארץ ישראל לחול, או לארץ מצרים, או לארצות אחרות, לסחורה, לפרקמטיה. אין מדבר על ירושלים. יכול להיות שזה עולה בקנה אחד עם פוסקים כמו התשבץ, חלק ג', כמו החתם סופר, יורה דייר יש למדלת, כמו אבני נזר המפורסם בנושא של מצוות ישבת ארץ ישראל, שההיתר הזה לעזוב את הארץ בדעתו לחזור לא חל על ירושלים, כי אפילו לדעת רבינו חיים כהן, שאין מצווה זו של ארץ ישראל נוהגת בזמן הזה, הוא לא חולק לגבי שאלת ירושלים. מהסיבה שהרמב״ם אמר, והיא הוזכרה בדברי מרן, כי פה בארץ ישראל קדושתה היא בשל המצוות התלויות בה. אומנם החתם סופר אומר שקדושת ארץ ישראל היא לא רק בגלל המצוות התלויות בארץ, אלא בגלל שהיא הארץ שהקדוש ברוך הוא בחר לשכן שמו שם. אבל אין חולק שלגבי ירושלים, שקדושתה היא בשל המקדש, ושכינה לא זזה מעולם, מקצל כותל מערבי לא זזה משם, גם רבינו חיים כהן מודה שמצווה זאת של מעלים לירושלים ואין מוצאים היא גם בזמן הזה. וזה שונה לחומרה לגבי מערכת היחסים ארץ ישראל חוץ לארץ, המערכת בין ארץ ישראל לירושלים. ויש פסק דין מאוד מפורסם הנושא הזה של חברינו מבית הדין, פסק דין מתפשין ממתת, שכבר הגיע לאוצר הפוסקים בסימן עין ה' שם המקום, וגם באוצר הפוסקים שיש חלק כף כולו מוקדש למצוות יישוב ארץ ישראל, ישבת ארץ ישראל, מובא פסק הדין הזה שכתב אותו חברינו אב בית הדין היום בירושלים, הרב יעקב אליעזרו, שליטה. הפסק דין הזה ניתן בתפשין ממתת כשהוא היה חבר בית הדין באולם א' בתל אביב. אב בית הדין היה הרב יוסף נדב, וחבר בית הדין השלישי הרב אברהם ריגר, שלושתם חתומים על אותו פסק דין. ושם השאלה נשאלה, הלכה למעשה, הכל מלינו שם הם מוצאים, הנה המקרה. הייתה שם שאלה של ירושלמי שבא לשאול אם מותר לעזוב. שם היה זוג שגרו שנים בגוש דן, הבעל לקה באסטמה, והרופאים אמרו לו ירושלים, אוויר של ירושלים. הם עלו, היא עלתה איתו, גם היא לא הייתה כל כך בריאה, הייתה מטופלת בתל השומר. הוא מצא פה עבודה, מצא פה דירה, והם גרו פה זמן מה, אבל היא לא הייתה שלמה עם זה ורצתה לחזור לגוש דן. הוא אמר, אבל זה שלי, אצלי שאלה של בריאות. היא אמרה, גם לי יש עניין של בריאות, אני מטופלת בתל השומר. וזה הגיע לבית הדין, כי עזבה, ובית הדין מתייחס להרבה אספקטים שהיו שם בין בניהם, אבל בין היתר לשאלה הזאת, האם דין הכל מעלים ירושלים ואין הכל מוצאים, חל במקרה הזה ועל פיו אפשר לכפות עליה. והם פסקו שכן, שהוא רשאי לחייב אותה בגט אם היא לא תסכים לבוא איתו, ואם היא לא תיאות לקבל את הגט, יש מקום לדבר על היתר נישואין לבעל, ותצא שלא בכתובה. היה דיון בין הדיינים לגבי חיוב במזונותיה. מה היה הדיון? דעה אחת אמרה שהוא חייב להמשיך במזונותיה, דעה אחת אומרת לא חייב במזונותיה. למה? כי כאן השאלה השנייה שאותה עוד הזכרנו, כשמדברים על הכל מעלים ירושלים, איזה ירושלים? איפה זה ירושלים? עד איפה? זו שאלה. האם מדובר על ירושלים שבין החומות, זו שנתקדשה בקדושת המקדש והר הבית שרב דיבר? מה היא כאן? עם השכונות החדשות? אז נכון, הנביא זכריה מבטיח פרזות לשם ירושלים, עתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק, אבל בתכלס, כשדובר בנושא של מקרא מגילה, בי"ד או בט"ו, מוקפת חומה או פרזות, מחוץ לירושלים, ויכוח שהסעיר כל גדולי ישראל, סמוך ונראה. מה הדין באמת? היא יכולה לבוא ולטעון, אם היה לה טוען רבני חשוב, לבוא ולהגיד לדיינים, אני מבינה כל מעלים ירושלים, אם אתם דנים אותי לפי העיקרון הזה, האם זה מתייחס לדירה שהוא קנה באחת השכונות מחוץ לעיר העתיקה? מחוץ לחומות? היות והשאלה הזאת יכולה להישאר בספק, לכן הייתה דעה שהוא חייב בכל זאת במזונותיה. כחיוב המזונות יש לה חזקת חיוב מיום הנישואין. והשאלה לאן היא הולכת לגור בירושלים, לאן הוא יכול לכפות את הדעה, כן או לא, זה שאלה של ספק. אין ספק, מוצא מדי ודאי. ויש דעה להפך. כדי להוציא ממנו מזונות, היא צריכה להוכיח עליה חובת ההוכחה שמגיע לה, שהדיור בירושלים שהוא מציע לה איננו הדיור שעליו מדברת המשנה ועליו פסקו הרמב״ם והשולחן ערוך. אז שאלה פה, מי פה הספק שבא להוציא מדי הוודאי? זו שאלה שולית. אבל השאלה היא התעוררה. אגב, הזוג שם אפשר לסיים, שתדעו רק כדי שתהיו רגועים. היא קיבלה את הדין, הוא לא קפה להגט, לא היה צריך יותר נישואין, היא עלתה איתו לירושלים, הם גרו בשלום ובשלווה, וזה, והדיינים עוד התייחסו אפילו לשאלת הבריאות שלה, ואמרו, גם בירושלים יש רופאים טובים. את האוויר של ירושלים שהבעל זקוק לו, אנחנו לא יכולים לספק לו שם בגוש דן. אני אומר את זה כרב של תל אביב, כך שתאמינו לי שאני אומר את זה בכל הלב. אין לי שום נגיעה. עד רבה. אווירה של ירושלים, אנחנו לא יכולים לספק לו שם. אבל את הרופאים שיש לך שם, יהיו לך גם פה. שלא תזדקק. כך נגמר פסק דין בעניין, הוא מובא כבר באוצר הפוסק. אני רוצה לסיים. יש לי רע שחלקתי איתו ספסל לימודים גם בישיבת כל תורה בירושלים וגם בישיבת פונוביץ'. הנה דוגמה של ירושלמי, יליל ירושלים, הוא לא אני, תכף תשמעו מי זה, שיצא מירושלים ללמוד איתי בישיבת פונוביץ'. אבל ודאי היה דעתו לחזור, והוא חזר, ועוד איך חזר. הוא הרב של העיר העתיקה, הגאון הרב אביגדור לוינסל שליט. מאלול תשי"ד, נפגשנו באותה אכסניה של תורה, ברחוב קרן קיימת, פינת אוסישקין בירושלים, והוא בהספידו על מרן, רב שלמה זלמן, זכר צדיק לברכה, הוא מספר, קודם כל מדבר על הרב, גם על רקע זה של ירושלים. יליד ירושלים, גדל בתוך החומות, ולימים נאלץ למטוש את העיר עתיקה, המשיך את מגוריו מחוץ לחומות. הוא שאל אותו על השאלה הזאת של הכל מלאים ירושלים, כבוד הרב, למה יש מה? כותב הרב מנצל, ואני חייב עוד לבדוק את המקור שלו, ראיתי את זה רק היום, והספידו על הרב, שהייתה שאלה כזאת לגבי גט, האם הכל מעלים ירושלים מתייחס גם לשכונות החדשות שמחוץ לחומות? הרב לוינסל מעיד שרב שלמה זלמן והרב אונטרמן זצ"ל, רב הראשי לישראל, איזה הרבה של תל אביב, כחצי יובל שנים, פסקו שכן, שדינה של ירושלים כולה, לגבי הדין הכל מעלים ירושלים, חל גם על מוסד הרב קוק, על השטח הזה. ואז הוא שואל אותו, הדין הכל מעלים ירושלים מתייחס גם אם מישהו יכול לחייב את אשתו או אישה את בעלה לעזוב את השכונה קריית משה ולעבור לרוב היהודי בעיר העתיקה? אם כך? אמר לו, כן. וההגדרה שהוא מביא, הרב לוינסל, דייק מאוד מדויק. כל השכונות החדשות לגבי העיר העתיקה נידונות כפרברי ירושלים. ומפרברי ירושלים להעלות לירושלים גופה, ששם שכינה לא זזה, שעל זה זה נאמר, בוודאי שיש חיוב. רק בדבר אחד אומר, לגבי מקרא מגילה, שמזל לנו, ודאי שפה הוא לא פסק כמו אחד מרבותיו, רב מיכל טיקוצ'ינסקי זצ"ל, עץ חיים, לא. לגבי השכונות החדשות בנושא ירושלים, לגבי מקרא מגילה, בוודאי שדין כל שכונות ירושלים, הוא אמר גם נימוק, לא ייתכן לקחת נושא כמקרא מגילה, תראו את זלמן, ולהפוך אותו למחלוקת, בתוך ירושלים, ולפצל את העיר בין תוך החומות לחוץ לחומות, פה יקראו ב-י' ופה יקראו ב-ט' פה משלוח מנות וסעודה ומשתה ומתנות לעליונים, ושם נוהגים כמו יום חול, באותה עיר. ברגע שישנה רשות אחת, הוא אפילו מזכיר שמשלמים מיסים לרשות אחת, והשם ירושלים חל על השכונות כולן, אז לגבי מקרא מגילה אין שום הצדקה, הוא אומר, לפצל את העיר הזאת, פה יהיה פורים י' ופה יהיה פורים י'ט'. אבל לגבי המעלים בקודש, של הכל מעלים ואין מוציאים, פוסק רב שלמה זלמן שיש עדיפות לעיר שבין החומות, לגבי כל השכונות החדשות שהוא מגדיר אותן כפרברי ירושלים. הדברים הללו מחייבים עוד כמובן עיון ארוך, רחב וממצא. מי שיעיין באמת בספרי תורה שבעל פה של מוסד הרב קוק, שהודפסו בשנת תשנ"ז, השיעורים שניתנו בקיץ תשנ"ו, הייתה לי הזכות לכתוב הרבה עשרות עמודים בספר, מה שלא הספקתי לומר בעל פה, הראיתי על גבי הכתב, רק לגבי שאלת השכונות החדשות בירושלים לעניין מקרא מגילה. ואז לא ידעתי את התשובה של פלומה זלמן. אני רוצה לומר מילה אחת לסיום, לכבודו של הבית, לכבודה של אכסניה של תורה זו, מוסד הרב קוק, יד הרב מימון במוסד הרב קוק בירושלים. מתוך הערצה גדולה לשלושה דורות שזכיתי להכיר אישית, שר הדתות הראשון, הרב יהודה לייב הכהן פישמן, לימים מימון, זכר צדיק לברכה, חקרתי אותו כילד שבא לבקר אצל דודי, הרב פוגלמן זצ"ל בקריית מוצקין. היה השר הראשון אחרי 2,000 שנה שהגיע לבקר בקריית מוצקין, שר יהודי. היום את ההרצאות בשנה שעברה עסקנו בביקור חולים. שר דתות שלוקח על עצמו עוד תיק נפגעי המלחמה, מלחמת השחרור, של שנה וחצי מלחמה, של 6,000 קורבנות בנפש ואלפי נפגעים, ומי מטפל בהם? הרב מימון. הוא היה שר נפגעי המלחמה, היה משרד הסעד אז, אבל זה היה תיק מיוחד שניתן לשר הדתות, כמה שזה מלמד. והדור השני, חתנו הדגול, דוקטור יצחק רפאל, שעמד בראש המוסד הזה עשרות רבות בשנים, ובנו יחידו, שקוים בו הפסוק, בסבא לא יסור שבט מיהודה, יהודה לב מימון, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו, הרב שילו רפאל, הגאון זכר צדיק לברכה, חברינו, גם בישיבת כל תורה, לפני שבוע לישיבת חברון, עמד בראש בית המדרש, בית התלמוד כאן, שהרב שולטי זצ"ל כהן בו פאר. הבית הזה, אם הזכיר הרב עובדיה יוסף קודם את מן השמיים, יוכיחו, מחלוקת זה תנור של אחנאי. רבי אליעזר וחכמים, ורבי יהושע עומד על רגליו ואומר, לא בשמיים היא. באותו עמוד יש שם גם, שרבי אליעזר אומר, כותלי בית המדרש יעידו. הקטלים כמעט נפלו על הציבור שחלק על רבי אליעזר הגדול. כותלי בית המדרש, גם אם הוא עושה בשיפוצים, יעידו על כל התורה שבוקע מן הבית הזה 70 שנה, לאו מלתזד אותה. רק תחשבו מה עבר על ירושלים ב-70 שנה. זה לא באכסן יזור 70 שנה, כפי שתיאר ראש העיר, זה התחיל בחדר אחד, מקום אחר, אבל 47 הכינוסים שמתקיימים פה במקום הזה, שלושת האישים שפיערו אותו בשלושת הדורות ויבטלו לחיים ארוכים וטובים, שלושת גדולי התורה העומדים בראש המוסד היום, הרב רפאל, הרב שפירא והרב מופשוביץ, שהוא גם מרד האטרה בשכונת קריית משה, הם כולם מקור לתפארת לכולנו. אנחנו משתבחים בכם, אנחנו גאים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה היוצאים מן הבית הזה, ומאחלים באמת את הסיפה של הפסוק, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים במהרה וימינו, אמן.